שלום לכל צופות עשירה בארץ בעולם. אנחנו כאן בתנאי שדה, לא ממש שדה, אנחנו בתנאי עיר, עונה פרי, אנחנו בפריז על מזוודות, בעזרת השם כבר הלילה חוזרים לארץ, וגעגועים, געגועים גדולים לארץ הקודש, געגועים לא רק שלי, געגועים של כל הנשים המדהימות שנמצאות כאן בפריז ובאו מכל רחבי צרפת ו בגעגוע אדיר לארץ הקודש. אז אנחנו בשבוע של הלוויות, הלוויות מאוד גדולות, הלוויות של אנשים שלא הכרנו מקרוב, ואנחנו איתם מלווים אותם ביומם האחרון. הן לכאורה הלוויות מאוד מאוד שונות זו מזו. הלוויה של הרב קניאבסקי, גדול בישראל, שר התורה, מאות אלפים מלווים אותו בליבם וברגליהם, והלוויה של קדושי הפיגוע אתמול בבאר שבע. וזה נראה לנו שונה, וזה לא שונה כמעט בכלל. בקרבך קדוש. אומרים חז"ל כל כך יפה, למה כל כך חשוב להזליג דמעה בפטירתו של אדם כשר, בפטירת אדם גדול בתורה, גדול בישראל? מפני שזה מעיד עלייך שאת מבינה מה נחסר מהעולם. ואם את מבינה מה נחסר מהעולם, זה מפני שיש בך הרב קניאבסקיות קטנה בתוך הלב. אלמלא זיהית את הדבר הזה, לא היית סופדת לתלמיד חכם הגדול הזה. הרי הוא לא קרוב משפחה שלך, אז למה את מרגישה באובדנו? איך אומר אליהו הנביא לאלישע, אם אתה רוצה שהחוכמה שלי תצרב בך, אם אתה רוצה פי שניים מרוחי, התנאי הוא אם תראה אותי לוקח מאיתך. ורבי נחמן יאמר, אם תראה אותי כאילו נלקחתי ממך ממש, זה סימן שהגנים האלה של אליהו הנביא, של הרב קניאבסקי, זורמים בדמך, אחרת לא היית מצטערת כזה צער. אין אדם בישראל שהוא לא קדוש. ואני אקרא את המילים המקסימות של הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, כשהוא סופד לחזון איש. וכך הוא יאמר, בני אדם מבוגרים אינם מורידים דמעות על נקלה, אלא אם כן הצער נוגע להם באופן אישי, נזק גוף או ממון או אובדן קרוב משפחה. אולם כשאדם מתעורר בהספדו של חכם, הוא מוריד דמעות על היעדרו, הרי אלו הן דמעות של צער רוחני טהור, והם תיקון לנפשו של הבוכה, והם העדה על נפשו של הבוכה שיש בה משהו מנפשו של ההולך. ולכן המצטערים מתעלים משום כך. אבל זה עוד הרבה הרבה יותר. יש כאן אמירה גדולה ומצמררת, לפיה אומר הרב שטיינמן שבשבעה של פטירת צדיק, כל הצדיקים הענקיים, שזה סבא שלך וסבתא שלך ונרצחי השואה ונהרגי פיגועים ומלחמות, יורדים לרקיע הראשון, מהרקיע השביעי, כדי לקדם את פניו של הנפטר החדש שנמצא כרגע ברקיע הראשון. ולכן, מה זה אומר? שכל הצדיקים עכשיו שקרובים לליבך, קרובים לליבך, פיזית. מאוד מאוד עכשיו, מפני שמתרחשת קבלת הפנים הזו ברקיע הראשון, עד שהנשמה עולה שבעה רקיעים. זאת אומרת שהשמיים כל כך קרובים עכשיו, ונכון להדליק נר לקרוב משפחה אהוב שלו, ופשוט לבקש ממנו שיעתיר בעדנו בשמיים, מפני שהנפטרים עכשיו קרובים כל כך אלינו. אז יש כאן באמת קרבה ענקית ושל השמיים לארץ, וזה לא מספיק. מה שבאמת אולי יוציא אותנו מהצער הזה, תהיה קרבה שלנו זה לזה. וזה השיעור, אני חושבת, הכי חשוב בעולם. אחרת אנחנו, כמו שראינו השבוע, בסכנה. כתוב, ויראו בני ישראל כי מת אהרון. רש"י אומר, אל תקרא ויראו, אלא ויראו. משהו נחשף בהם. אין פתאום את ענני הכבוד ששרו סביבם, שמנעו את נפילת הטילים, שמנעו כל מיני סכנות מבני ברק, אמנם לא מסדרות והעוטף, אבל ההגנה של הצדיק מסתלקת, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ואנחנו פתאום נראים ויראו, ופתאום האויבים שלנו שזורקים בליסטראות, אבנים ועמודי אש על העננים, הפכו אותנו לחדירים יותר. אז איפה אתה, אהרון? ומה הצוואה שהיית רוצה שנלך לאורה? איפה אתה, רב קניבסקי? מה הצוואה שאתה היית רוצה שנלך לאורה? הנרצחים, הקדושים, הרב משה ודוריס וכל היקרים האלה שנספו בפיגוע שנאה שאי אפשר אפילו לתאר. אז איך מבינים את זה? מה הם היו רוצים מאיתנו בעצם? אז אני אתחיל כהרגלי, הרבנית הקטנה, בסיפור. הסיפור שלי יהיה על אישה שהיא מאוד יקרה לי. אני לא רואה אותה הרבה, אני רואה אותה רק לפרקים. קוראים לה רמונד, ואנחנו קוראות לה רמונד שפתיים. כי רמונד שפתיים עושה שפתיים בבוטוקס, וכל פעם שאנחנו רואות אותה יש לה עוד קצת שפתיים. רמונד היא גבוהה והיא רזה ובלונדינית ותמירה ומהממת, והיא מוכרת בדיוטי פרי. ופגשתי אותה שוב בטיסה לפריז, ואז היא נעמדה ככה ואמרה לי, הרבנית, אני 20 שנה רואה אותך פה, 20 שנה טסה לאומן ולאמריקה ולאפריקה ולפריז, ובכל פעם את מברכת אותי. יש לך איזשהו הסבר שמישהו עוד לא בחר בי עד עכשיו? אני לא מבינה, אני לא מבינה. כשרמונד שפתיים אמרה אני לא מבינה, רעדו לה השפתיים. רמונד שמתפללת ומקבלת על עצמה כל פעם קבלה אחרת, עם הג'ינס והטישרט, רמונד שפתיים נאות וקולה לא ישמע. וכשרמונד אמרה לי, אני לא מבינה, את יכולה להבין איך בחורה כמוני? חשבתי לעצמי כמה זה מדהים שנשים, הרבה יותר משהן שואלות מתי, הן שואלות למה, הרבה יותר מאשר ימימה מתי אני אהרה, ימימה מתי הילד הזה יחזור בתשובה, ימימה מתי אני אתחתן. השאלה של נשים היא למה? אולי את מבינה למה? ואני חייבת לשאול למה. למה השאלה הנשית היא, למה זה לא קורה לי? התשובה היא מאוד עצובה, מפני שאישה תמיד תרגיש אשמה כשלא קורה לה מה שהיא מחכה לו. אז אם אני אקבל הסבר למה, אז אני אתקן את העיוות שעיוותתי, ואז סוף סוף המזל שמחכה בסבלנות, רק אני מונעת אותו מלבוא, אני חסומה, אני לא יודעת מה, לא מתפשרת. זה המקור של השאלה הכואבת, למה? למה זה קורה לי? אני רוצה להבין. חוסר ההבנה מקטין ומאפה. פס, ונותן תחושה כל כך איומה של חוסר אונים. ואמרתי לה, רמונד, את יודעת שהיה ילד שלא הבין, לא הבין, והוא כל הזמן שאל למה הוא לא מבין, והוא לא מבין למה הוא לא מבין, מפני שהוא הבן של הסטייפלר, והוא ממשפחה כזאת ענקית וכזאת גדולה וכזאת חשובה, אז הוא לא מבין למה הוא לא מבין, למה אני לא מבין, אני לא מבין. וכמה הוא נלחם בלימוד הזה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. פעם, והוא תמיד כל כך ממוצע, והוא תמיד באמצע של התורה, והאמצע של התורה מופיע בפרשת שמיני. במסכת קידושין בדף למד בגמרא כתוב, למה קוראים לאלה שכתבו את התורה סופרים? צריך לקרוא להם כותבים. למה קוראים להם סופרים? אלה שסופרים, כי הם ספרו את המילים שבתורה. בשביל מה? מהר"ל אומר שאמצע של דבר הוא עיקר המסר. למשל, בית המקדש נמצא בטבורו של העולם, אבן השתייה שממנה הושתת העולם נמצאת בטבורו של העולם. האמצע מעיד על מה שקורה מסביב, זה בעצם התמצית של הכל. אז הסופרים סופרים את המילים בתורה ואת האותיות שבתורה. והמילים האמצעיות של התורה זה וגם את צעיר החטאת דרוש דרש משה. דרוש זה בחצי הראשון של התורה, דרש זה בעמודה חדשה בתורה, זה בתחתית, דרוש, דרש, משה. הדרוש הראשון של משה זה בצד הימני של מחצית התורה, הדרש השני בצד השמאלי של התורה. ומה האות האמצעית של התורה? הם סופרים הסופרים? האות האמצעית היא וו, כשהיא מתארת את הזוחלים שאסורים באכילה, כתוב וכל ההולך על גחון, הוו במילה גחון היא גדולה, מפני שהיא מחלקת את התורה לשניים. מה זה כל ההולך על גחון? למה אי אפשר להגיד על העופות? לא כתוב כל העופות שעפים, כתוב השמות שלהם. למה צריך לתאר את הזוחלים בתיאור הולך על גחון? ואנחנו נקרא את הפירוש המקסים של רשי כשהוא מדבר על הולך על גחון. אני רק אמצא את זה, ורש"י יכתוב כל כך יפה. כל ההולך על גחון, כי הוא הנחש שקיבל את הקללה על גחונך תלך, שהלך תחילה בקומה זקופה עם רגליים, ואחרי הקללה הנחש הולך על גחון. אני אקרא לכם בדיוק את המילים בכלל לא פשוטות של רש"י, שכותב לנו שהולך על גחון זה נחש, ולשון גחון שחייה, הוא שח ומתכופף, שהולך שח ונופל על מאב. ומצינו בנחש שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו, מה שביקש לו נתנו לו, ומה שבידו הרגליים נטלו ממנו, ארור מכל חיית השדה. מה זה הדבר הזה? מה זה החצי הזה שהוא מרכז התורה? והתורה בעצם אומרת לנו, כך מסביר מהר"ל, כמה פעמים את מרגישה אישה חסרת חוליות, אישה שהולכת על גחון, נופלת, המעיים נפלו לי, זוחלת על הרצפה. כמה פעמים ניסה משה ללמוד את התורה, להגיד אותה, הוא אמור ללמד אותה לעם שלם, והוא ערל שפתיים, דרוש, דרש. משה, האמצע של התורה אומר לך, כשאת לא מבינה, למה את לא מבינה? תמשיכי, תדרשי ותמשיכי. כשהרב קניבסקי היה אומר ברכה והצלחה, לעניות דעתי, הוא לא ברך, הוא צעק. משהו היה צועק כילד, ברכה. הצלחה. בואו כבר, בואו כבר. איך יכול להיות שאישה כזו יפה ומוצלחת וטובה הולכת על גחון? איך יכול להיות שהעם שלנו צריך ללכת על גחון מפני שיש לנו את השונאים האיומים והנוראים האלה? אני לא מבינה, ואני גם לא מבינה למה אני לא מבינה. ואני צריכה לדרוש. עוד הפעם, דרוש, דרש משה, ולא היה לו קל, 40 יום, קיבל משה את התורה והיה לומד ומשכח, לומד ומשכח. איך זה קשה? אהרון הכהן, מתים שני בניו המהממים. אני לא מבין. איך זה יכול להיות? בנות, אתם צריכות להבין ששמונה פרשות אנחנו מחכות לפרשה הזאת, פרשת שמיני של היום השמיני. שמונה פרשות, ויגהל פקודי תרומה, תצווה, כי תיסה, ויקרא צו שמיני. שמונה ימים מחכים שהמשכן יקום. ביום השמיני הם מתים. יוצאים שרופים בחוטונתם, וידום אהרון, כי הוא לא מבין, הוא לא מבין כלום. כל מה שרוצה רמון שפתיים, זה אהרון שיסביר בשפתיים שלו מה קורה. כי אהרון היה שפתיים, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. ויש קטעים שכל כך מצמררים אותי ברשי, כשמשה רבנו הולך ואומר לו, אחי, אהרון אחי, תדבר כבר, אתה היית לי לפה, אהרון אחיך הוא יהיה נביאיך. אהרון אוהב שלום, רודף שלום, היה אומר את המילה שלום לאנשים, והם היו רוצים להיות יותר טובים. זה היה הבוהה שלו, זה היה הברכה שלו. איפה אתה? למה אתה לא מדבר? השתיקה של אהרון היא איומה, היא איומה. הוא היה הולך לאיש, אומר לו, אשתך אוהבת אותך. הולך לאישה ואומר לה, הוא מתגעגע, הוא מתחרט. אהרון, אתה לא יכול לשתוק, אתה לא יכול להשאיר אותי בלי שפתיים. אהרון, ואהרון אומר, אני עכשיו רוצה שאתם תבינו את הלא מובן גם לי. אני רוצה לתת לכם איזושהי הבנה, הרבה יותר משאישה צריכה גאולה, היא צריכה להבין משהו. והרב קנייבסקי היה שם כדי להגיד את הבוהה הזה, את ראשי התיבות האלה, ולתת לך חידה שתוכלי לפתור. מילה בדרך לא כל כך ברורה, איזושהי ראש תיבה, בוהה, כשבעצם הוא צועק לברכה ולהצלחה, בואו, זה מה שעשיתי כל השבוע. זה מה שלקחתי על עצמי, ברכה, הצלחה, בואו כבר, בואו כבר, בוהה. אי אפשר יותר לחכות. ורמונד שפתיים, פתאום אני רואה את שפתיה, אחרי שאני מספרת לה על הרב קנייבסקי, שהוא לא הבין, והוא לא הבין למה הוא לא מבין, השפתיים שלה מחייכות, היא מנגבת את הדמעות, והיא אומרת לי, רמונד שפתיים, הרבנית, את לא מבינה מה עשית לי עכשיו. אני אומרת לה, מה? היא אומרת, אני נזכרת שהייתי אצל הרב קנייבסקי, לפני שנים, והוא אמר לי, רמונד לא טוב, עכשיו את רוחמה. אז אולי זה בגלל זה, ימימה? יש מצב שזה בגלל זה? תברכי אותי עכשיו, אל תגידי רמונד, תגידי רוחמה. ופניה לא היו לה עוד. ייתן השמת של התך אשר שאלת מאימו. אמרתי לרוחמה ששפתיה לא היו לה עוד. היא פשוט הבינה משהו. האם זה בגלל זה? לא. אבל היא עצובה כי היא לא מבינה. וכל מה שצריך זה מישהו בדרך שיגיד לך, רגע, אולי זה השם שלך, אולי השם השם, אולי זה לא קורה עדיין כי זה לא אמור לקרות. ומה תעשי בינתיים? תקראי להם ברכה, הצלחה. בואו כבר, בואו כבר, כשאני זוחלת על גחון, אני צריכה להבין שזה בדיוק אמצע התורה שצועק לי, תמשיכי, תמשיכי. את לא מבינה כמה תעלי מכאן, מהיום השמיני הזה, מהרגע הקשה והנעזב הזה, והסימן שאלה ענקי הזה, אבל למה זה קורה לי? למה זה קורה לי? חז"ל גם מתחבטים בסוגיה, למה זה קורה לצדיקים האלה? ויש להם כל כך הרבה הסברים, וזה סימן שאין הסבר אחד ככה ממשי וקולע. אבל רק צריך את הפיוס הזה, את הרגיעה הזו. מה היה בו ברב קניבסקי? הרב קניבסקי היה מה שקוראים מנקיי הדת שבירושלים. אני יודעת שהוא גר בבני ברק, אבל לאנשים עם המוח שלו קוראים נקיי הדת שבירושלים. אני רוצה שנתחיל לדבר על מושג הניקיון, מפני שאנחנו בשבת פרה, תבוא פרה ותקנח צועת בינה, מפני שאנחנו ב-30 יום שבין פורים לבין פסח, והחסד לאברהם סבא של החידה אומר שבכל לילה בחצות בין פורים לבין פסח הקדוש ברוך הוא מנקה אותנו מאחד חלקי 30 מכל מצרינו, כל המקומות התקועים והמבועלים וכל ההחמצות והחמצים. למה בחצות הלילה, אומר החסד, החידה, הנכד של החסד לאברהם, כי המקטרגים כל כך חמים על הדבר הזה וכל כך חוששים מהניקוי ההרמטי הזה שלנו, מזה שנשמח. לכן פסח נראה לך כמו איזה עול נורא, אבל זה כזאת תקופה מהממת. זה האביב שלך. וסך הכל, בפרט כשאת בפריז ולא עסוקה בזה, והחסד לאברהם אומר שזה בחצות, בשעה שהמקטרג ישן, שזה שעה של רחמים ותיקון חצות, התיקון שלנו. אנחנו ב-30 ימי ניקוי, אנחנו בפרשת פרה, אנחנו בהסתלקות של נקיי הדעת האלה, הרב קניבסקי והקדושים של הפיגוע שנמצאים עכשיו ביחד כולם בשמיים, בחזו אהבה. ואני רוצה לומר בעצם מה זה צדיק. צדיק זה בעצם מישהו שאת עומדת מולו וממבטו הטוב את מתנקה. כמו אהרון הכהן, כשיש מצורע כולו פצעים והובה אל הכהן וראה אותו הכהן, הכהן מרפא אותו ומנקה אותו במבטו. לשני דברים יש בעברית שם שהוא קצת משונה. המילה הורים והמילה פרה. דיברתי הרבה פה על שבת פרה בצרפת, כי כשרוצים להגיד שמשהו מדהים או נורא יפה, אומרים סבשמן בו, זה יפה בצורה פרתית. איך היא תבין את הצרפתים האלה? ונשלמה פרים, שפתנו. והפרה. הפרה קרויה על שם זה שהיא פורה ורבה. פריה ורבייה. הורים קרויים על שם שלב ההיריון, כשהאימא הרה והאבא הרה, הרה אסון. איך למה? הרי כבר הילד בן 30, את עדיין הרה, הפרה, העגל שלך כבר ענק. שני אלה, ההורים והפרות, קרויים על שם היכולת שלהם ללדת מחדש ילד במחיצתם שהתלכלך. כך למשל צדיק, כך למשל אימא יכולה לטהר במבטה את הבית הזה, את האיש הזה, את הילדים האלה, להאמין שזה רק אמצע הדרך כשכולם נראים כאילו הם שפופים והולכים על גחון. כך פרה. לפרה יש הלשון הגדולה ביותר מבין כל היונקים שאתם מכירים, מבין כל החיות גם? לא, אני חושבת שלא. כי הפרה בלשון הזאת יכולה לראות עגל מתונף ולבוא ולתת לו תקווה חדשה ולהגיד אני מאמינה ברנסנס שלך, בלידה מחדש שלך. הלידה הזו מוטלת על נשים, לעת עתה נשים אלה עדיין שיולדות, ואתמול ריגשה אותי עד מאוד הרבנית סיטרוק, אשת הרב הראשי לצרפת, הרב סיטרוק שנפטר, אישה מנקיות הדעת שבפריז, והיא עלתה על הבמה והיא אמרה דבר לא פוליטיקלי קורקט, באמת שלא, אולי, אבל כל כך נגע לליבי, והיא אמרה, תביטו, בקורונה 90% מהנפטרים היו גברים, אסון מירון, גברים. היא אומרת, אנחנו חייבות לשמור על העולם. לא חס ושלום, חס ושלום, הם נפטרו כי יש בהם איזשהו אשם, אל תתחילי עם הלמה, למה זה קרה להם? לא. אנחנו צריכים לשאול לאן ולמה. והיא אומרת, אני מרגישה, כך אמרה הרבנית סיטרוק, שהקדוש ברוך הוא הפקיד את החיות והחיים וההמשכיות של הדור הזה בידיים של נשים, ואין לכם ברירה. אתם תלכו ותנקו את העולם ותקרצפו אותו ותביטו בו בעיניים נקיות ותראו את הלכלוך הגדול ביותר אצל אהוביכם ופשוט תגידו לו, כפרה אני עליך, תבוא פרה ותקנח צועת בנה. אנחנו ניגשות בימים האלה לפינות הכי חשוכות של הבית, של החיים, של המשפחתיות, של הזוגיות, ששוב מרגישה בודדה כל כך, לבד על הגג שבתות וחגים. הנה חג שיוצא בשבת, והכל כפול ומכופל. ודווקא כאן, כשאת הולכת על גחון, פשוט תדרשי, דרוש דרש משה, 30 יום קודם החג, שואלים ודורשים מהקדוש ברוך הוא, ברכה, הצלחה, בואו כבר. אני מחבקת אתכן מרחוק, אוהבת אתכן מאוד, ממשיכה לא להבין אתכן ולא להבין למה אנחנו לא מבינות. אנחנו דרוש דורשות תשובה, דורשות גאולה. כפרה אני עליכן.